המאזינים, ערב טוב, אני כאן איתכם היום, ממש לבדי, כן? לכבוד החג, קיבלתי את הכיפור, כן? אתם מבינים? אם להשבית, אז להשבית לבד. ליאת רון כאן כמובן, ורוצה לדבר איתכם על הציוץ של חברת הכנסת טלי גוטליב. אתם יודעים, בדרך כלל טלי גוטליב מצייצת עניינים פרובוקטיביים שלא תמיד אני מסכימה איתם, אך הפעם אני חייבת לומר שהיא צודקת. היא התייחסה לדיווחים שבמסגרת ההסכמים הנורמליזציה עם הסעודים, האמריקאים, יאפשרו להם להקים פרויקט גרעין אזרחי. עכשיו תראו את העניין. כתבה, אני אקריא את זה בשפתה של גוטליב, שהיא תמיד צבעונית יותר משלי, שלא לומר חדה וקיצונית, נורמליזציה עם סעודיה עלק, אחלה כותרת, נורמליזציה שכוללת הסכמה להפיכת סעודיה למעצמה גרעינית, בחסות ממשלת ימין, זה טירוף מסוכן. אז עכשיו תראו מה קורה פה. ממשלת ימין על מלא, הולכת לחמש מדינה ערבית בגרעין. אני אחזור, ממשלת ימין על מלא מחמשת, לכאורה, כאילו, אולי, בכוונתו של ראש הממשלה, כך הוא אמר, לחמש מדינה ערבית בגרעין. ומה זה אומר לי לכבוד יום כיפור, אם אנחנו כבר נקשר את הכל להכל? שבאמת אין פה ימין על מלא, ואין פה שמאל על מלא. אני רק מזכירה לכם את מנחם בגין עליו השלום, ימין על מלא, שהחזיר שטחים למצרים ופעל כשמאלני, ואילו יאיר לפיד, שמאל על מלא, בא ותוקף את כוונתו של ראש הממשלה לחמש את סעודיה בגרעין. אז תגידו, אם אין ימין על מלא ואין שמאל על מלא, על מה אנחנו לכל הרוחות רבים, תסבירו לי? Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון.
כן, מה יהיה לנו? אני רוצה להבטיח לכם כמה דברים. קודם כל יהיו פה שני תתי אלופים, סידרתי לכם. תת אלוף יאיר קולס, ראש סיבת, שזה אגף לייצוא ביטחוני, ותת אלוף במילואים דני גולד, שהוא ראש המנהל למחקר ופיתוח, המו"פ של משרד הביטחון. אנחנו נדבר לתעשיות הביטחוניות באמת שתפסו תאוצה והחליפו את ההייטק. 155 מיליוני שקלים יועברו לחינוך החרדי. כך יוחלט ככל הנראה בשלישים ממש אחרי כיפור. חבר הכנסת ולדימיר בליאק יהיה פה, וגם ישראל כהן, הפרשן של כל ברמה, הם ינסו להבין, או לפחות ישראל כהן ינסה להסביר לי איך החרדים מחלקים את הכסף שלהם. נדבר גם קצת על יום כיפור, וככה מי שרוצה לתפוס איזה טיסה בזול, ממש ככה בחגים שעוד נותרו, יהיה איתנו גם יניב ולניס. איפה הכסף? אורחים ומפיקים, מלי בנימינו ויואב כהן, אחראי על השידור אילי קונפלד, אחראים על השידור, שניים, אילי קונפלד וסתיו קורנס, יפה, אוקיי, ובדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו ואליעזר בן יהודה. כן, ממש ככה. בואו נתחיל. כן, אתם יודעים שהקטר של המשק התקלקל, ניסו לעשות לו איזה אוברול, לא ממש הצליחו. כל הדלק המיוחד מחול נתקע, אני כמובן מתכוונת להייטק, שהניע במשך לפחות העשור האחרון את הכלכלה של מדינת ישראל, והופ, ראש הממשלה מינה לו מחליף או מצא קטר חדש מודל 2023 התעשיות הביטחוניות, שהפכו להיות באמת השם החם, המניע החדש של הכלכלה הישראלית, ואנחנו מארחים פה היום שניים, תת אלוף במילואים יאיר קולס, ראש סיבת אגף לייצוא ביטחוני, שלום לך.
שלום.
ושלום לתת אלוף דני גולד, ראש מפאת, המינהל למחקר פיתוח, אמלח ותשתית טכנולוגית. איזה שם, אלוהים, ארוך כל כך. שלום לך, דני, מה העניינים?
שלום, שלום, מה נשמע?
כן, אני ריאנתי את השניים, יצא, באמת נפל בחלקי הכבוד לראיין אותם לוואלה, וחשבתי שגם אתם, כדאי לכם לשמוע מילה או שניים, מהשניים האלה שחזרו, ממש לא מזמן מתערוכה ביטחונית בלונדון, אחת החשובות בעולם, ש הפכה, לפחות הביטן הישראלי שנפתח שם, הפך לסוג של אתר עלייה על הרגל, נכון יאיר?
נכון, באמת משרד הביטחון הגיע בעצם יחד עם עוד 35 תעשיות ישראליות, ובנוסף לזה 7 חברות סטארט-אפ שבעצם דני ומפעת עומד מאחורי חברות הסטארט-אפ, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו מגיעים גם מפעת וגם סיבת עם ביטן, גם לתעשיות וגם לחברות הסטארט-אפ, שבעצם הוביל מוקד לעלייה לרגל לצבאות רבים ולמשרדי הגנה רבים בעולם.
ודני, אתה בעצם, דוקטור דני גולדן, לא אמרתי דוקטור, אתה בעצם אחראי על העניין של הפיתוח. עכשיו, יש לנו חברות ביטחוניות שהן חברות ממשלתיות, נכון? ויש חברות ביטחוניות שהן חברות אזרחיות. איך זה בדיוק פועל כל העסק הזה?
ברור, יש לנו חברות שהן בבעלות ממשלה, רפאל תעשייה אווירית, ויש חברות כמו אלביט בבעלות פרטית, ויש חברות, מגוון חברות בינוניות, יש גם תומת בבעלות ממשלתית, חברות בינוניות, מהמם, SCD, דרך חברות אחרות שהן חלק פרטיות, חלק נסחרות בבורסה, לא חשוב בדיוק מה המקור שלה, אנחנו עובדים עם כולם, משקיעים מחקר ופיתוח בכולם, יכול להיות באוויר, בים, בחלל, ביבשה, בתת קרקע, בכל התחומים, ובשנים האחרונות, בגלל ההאצה הגדולה, מה שנקרא מהפכת התעשייתית הרביעית בטכנולוגיה האזרחית, מהפכת מהקוונטים, דיגיטלי, AI, ChatGPT, רחפנים, במגוון תחומים, אנחנו מנסים לחבר את כל תנת הסטארט-אפ, את כל האקוסיסטם הסטארט-אפים הישראלי, למפת למשרד הביטחון ולעבוד עם החברות הקטנות, הסטארט-אפ ביחד, למנף את היצירתיות, חדשנות וההון שנמצא בחוץ וגם הזמן המהיר, יחד עם התעשיות הביטחוניות ויחד איתנו כדי להשיג יתרון טכנולוגי וביטחוני למדינת ישראל.
זאת אומרת שאתם בעצם עושים איזושהי סריקה, נכון? באמצעות מאיצים, מה שנקרא, איזושהי סריקה של השוק, דווקא לא רק לחברות הגדולות שאתם עובדים איתן, בכל מקרה אלא לסטארט-אפים קטנים, נכון?
נכון, זה בנוסף לגדולות, הגדולות באמת כבודם במקומם מונח, הם עושות לנו את מרב המחקר והפיתוח ומערכות פרוטות הדרך. אנחנו סורקים, כמו שאמר, במגוון דרכים, חלק עם מאיצים, נקרא דואלי, אזרחי וצבאי, אקסלרטורים. יש לנו שניים כאלה בישראל, תחת השם אינופנס, תורקים את השוק, וגם דרך קרנות הון סיכון פרטיות, שעובדות איתנו, תורקות את השוק, וחלק אנחנו תורקים ישירות, וחותים חוזים עם הסטארט-אפים האלה. למוצרים שהם דואלים, זה יכול להיות להקלות רחפנים.
דואלים, רק נסביר, זה גם אזרחי וגם צבאי. בדיוק, בוא תסביר לי, כן, בבקשה.
לדוגמה, להקות רחפנים ששולטות וששולטים על, על תעבורה ומנהלות תעבורה, יכול להיות בקונספט אותה להקת רחפנים שאני שולט מעל שטח האויב, כמובן עם, עם צרכים שונים, אבל באותו קונספט קוונטים, שזה מירוץ עולמי בין המעצמות, שזה מחשוב על תקשורת בלתי ניתנת לפיינוח וסנסורים, זה טוב גם לתחום האזרחי, לרפואה ולדברים אחרים, וגם לתחום הצבאי, מערכות אנרגיה כמו סוללות, למכוניות חשמליות, המון 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 תחומים, כמובן חלל, החלל החדש, הקטן, אלפי לוויינים אזרחיים משוגרים לתקשורת, אנחנו רוצים לשתף איתם פעולה, ולקחת מה שהם עשו, דברים גדולים, ועליהם להדביש את הרבות הסודיות שלנו, סך הכל פעילות מאוד פורה, יש לנו כבר 206 סטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם, חלק ישיר, חלק דרך פרנות און סיכון, ואנחנו בעלייה כל הזמן.
יאיר, אני רוצה רגע לקחת צעד אחורה. הרי התעשיות הביטחוניות היו מאז ומעולם תעשיות רווחיות, לא רווחיות כמו עכשיו. אנחנו מדברים על השנה שעברה שהסתיימה באמת בהכנסות C של 12.5 מיליארד שקלים מהפרחים לאוקראינה.
קודם כל באמת צריך לדבר בעצם על השנתיים האחרונות, עוד טרם המלחמה באוקראינה. אנחנו רואים עלייה דרמטית בהיקף הייצור, כי בסוף לתעשיות שלנו יש יכולת להציג את קדמת הטכנולוגיה באמת בכל התחומים, סייבר, כמו שדני אמר, חלל, מקאמים, מערכות יורות, רקטות, כל סוגי היכולות, כמובן הגנה אווירית, וזה באמת בקצה הטכנולוגיה מצד אחד. מצד שני, המערכות מוצבות בסוף לחייל הפשוט בשטח, שיודע לתפעל אותם בפשטות יחסית. ואני חושב שמחברים לזה את החיבור המיוחד הזה של המהנדס האזרחי, שהוא גם איש מילואים, או השתחרר לאחרונה מהצבא, והוא מבין לעומק את הצורך האופרטיבי באוויר, בים, ביבשה, זה מוביל בסוף לבאמת, בוא נגיד, במובנים מסוימים הקדמנו בשנות דור יצרניות אחרות בעולם. עכשיו, יש יצרניות, יש קונצרנים ענקיים בעולם, אבל מה שמייחד אותנו זה היצירתיות פורצת הדרך והחשיבה מחוץ לקופסה שמובילה בסוף לתוצאות שמאוד מאוד מבוקשות היום בכל העולם.
ואתה בעצם משווק אותם, נכון? אתה זרוע שיווקית, נאמר זאת ככה, מחירתית, לא? אתה לא בא וסוגר את כל העסקאות האלה בסוף מול ממשלות, כמו שדיברנו על government to government, או מול חברות?
לא, בסוף כל תעשייה יש לה את מעמד השיווק שלה, ואנחנו משתלבים איפה שאנחנו יכולים לסייע, זה אנחנו, זה משרד הביטחון. אנחנו מנסים להיכנס ולסייע או בעסקאות מסחריות שהתעשיות שלנו עושות מול צבאות ומשרדי הגנה בעולם, או ב-G2G, בהסכמי ממשלה לממשלה, שאז זה הרבה מעבר לעסק של קונה מוכר. זה בעצם שיתוף פעולה אסטרטגי שלנו כמשרד הביטחון, שכולל הסכם סודיות, שכולל העברת טכנולוגיה, שכולל את הידע המבצעי שלנו, וכולל את מה שהתעשייה שלנו יודעת להביא לשולחן. ואת כל זה היום יש בעולם ביקוש להסכמים שהם הסכמי ממשלה לממשלה, שאנחנו כמשרד ביטחון חותמים, וזה מאוד כדאי לצרכנים בקצה.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתכם על העובדים. ההייטק, כמו שאמרנו, נמצא בתקופה יחסית קשה, אבל ההייטק ידע בזמנו, איך נאמר, למשוך את העובדים הטובים, הטלנטים הטובים אליו, גם במשכורות עתק וגם בבריכות כדורים וברזי רמן, נכון? השאלה עכשיו, מה אתם יכולים, דוקטור גולד, להציע לאותם טלנטים מההייטק, שאולי הם מחפשים את מקום העבודה הבא, כי התעשייה עכשיו לא משהו.
כן, קודם כל, אני מפריד, יש את הצבא, במפת משרד הביטחון, שאנחנו כמובן רוצים את האנשים הכי טובים אצלנו, גם קצינים שישארו וגם אזרחים שישארו, ואנחנו מנסים להשתפר ולהיות אטרקטיביים מול התעשייה האזרחית, בכל הממדים, לא רק כמובן בתגמול החומרי, אלא גם במתן משמעות, אתגרים, סביבת עבודה, אני מדבר על אנשים, אתגרים עצומים שאין להם בחוץ, ולכן אנחנו גם במהלכים יחד עם צה"ל, למצוא עוד פתרונות יצירתיים כדי להשאיר את האנשים הטובים אצלנו, לגייס ולהשאיר את האנשים הטובים
כן,
אצלנו.
כן, יש לכם גם את המגבלה של הממונה על השכר, זאת אומרת, יש נכון, תקרת שכר נכון, מאוד נכון, מובהקת. נכון, אתם לא יכולים להציע כסף.
אבל, נכון, זה לא הכל שכר, אני אומר, יש פה משמעות, אתגרים עצומים, ואנחנו מובילים עבודות, איך להשאיר את, באמת לגייס את הטובים, שזה תוכניות תלפיות, פסגות ועוד, הן גם מובלות אצלנו במפת, תוכניות העילית וגם להשאיר אותם. ואת שניים, התעשיות הביטחוניות, הם אף פעם לא היו, הם תמיד היו מקום אטרקטיבי גם בגלל האתגרים העצומים ובאמת האתגרים העצומים שיש לאנשים בכסף הם לא מתחרים עם הצי, זה צריך לשאול את התעשיות, היום יותר קל להם לגייס ולהשאיר ואני גם בטוח שאת ההייטק הישראלי הוא לא במצב מאוד קשה, הוא פשוט במצב מימוני וכל מיני...
אנחנו מועדה, אני בשם ההייטק מודה לך. מודה לך מאוד על החמלה שאתה מגלה.
לא, אנחנו עובדים איתם, עובדים להם הסטארט-אפים, אני בטוח שהוא יתושש גם לטובת המדינה, ועכשיו יותר קל לתעשיות הביטחוניות לשמר ולגייס.
ובאמת, אז זהו, אז יאיר, איך משמרים? איך משמרים את האנשים הטובים? אגב, עכשיו גם על רקע הרפורמה המשפטית, שאנשים כבר לא מרגישים אולי הזדהות מוחלטת עם ביטחון המדינה ועם מקבלי ההחלטות.
בסוף, אני חושב שדני גם נגע בזה, בסוף האתגר שאתה נותן לאיש צעיר שזה מהנדס, או שיכול להיות או אצלנו, שעובד אצלנו במערכת הביטחון או בתעשיות, זה אתגר אדיר, ובסוף האתגר הוא הרבה פעמים מושך יותר מהכסף הגדול, שוב, צריך גם לתגמל, אבל בסוף אני חושב שהאתגר הוא זה שמושך אנשים לבוא ולהתחבר גם לתעשיות הביטחוניות וגם לעבודה במשרד הביטחון.
כן, אוקיי, אני רק, כשאני מראיינת אתכם, תתי אלופים יקרים שלי במילואים, אני רק חושבת כמה כסף יכולתם לגרוף באזרחות, אבל אתם בוחרים להישאר במשרד הביטחון, תת אלוף במילואים יאיר קולס, ראש סיבת, תת אלוף במילואים דוקטור דני גולד, ראש מפאת, תודה רבה, ואומרים חתימה טובה או גמר חתימה טובה? חתימה טובה, גמר חתימה טובה.
תודה רבה וגמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה, חברים, תודה.
תודה.
כן, אנחנו רוצים לעבור לעניין לגמרי אחר. בואו נדבר קצת על העברות הכספים. כמעט מיליארד שקלים הועברו או יועברו ככל הנראה ביום שלישי באופן סופי לכיוון החברה החרדית. שזה סכום באמת יוצא דופן בכל מקנה מידה, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על קופה מתרוקנת בגלל הכנסות דלות ממיסים, והיום התבשרנו ש-155 מיליוני שקלים נוספים על ה-700 מקודם ועוד תוספת נוספת, זאת אומרת שלוש פעימות בעצם של העברות כספים תעבור ביום שלישי לחינוך החרדי, ואיתנו חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, חבר ועדת כספים, מה העניינים?
שלום לי, צהריים טובים.
כן, אני שמעתי אותך מתחרפן קלות במהלך הישיבה, אתה יושב לך שם ומה, ואתה רואה מאיפה הולכים לקצץ?
אבל כל יש פה בעיניי שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא פחות פוליטית, אולי יותר מקצועית. רק לפני שלושה חודשים אנחנו אישרנו את תקציב המדינה במליאת הכנסת. התקציב לפי החוק, לפי חוק יסודות התקציב, אמור להגיע למליאת הכנסת על כל השינויים הצפויים והמתוכננים. לא יכול להיות ששלושה חודשים אחרי אישור התקציב הוא משתנה ללא היכר.
רגע, סליחה, גם אצלכם התקציב השתנה, בוא, אני רק מזכירה לך.
אז לכן זה לא פוליטי, זה יותר מקצועי. אני גם דיברתי על זה בקדנציה הקודמת. הפעם זה ביתר צד, זה סכומים הרבה יותר גבוהים, בתדירות הרבה יותר גבוהה. ולכן את המצב הבלתי נסבל הזה חייבים לשנות את זה, כי זה מחליש מאוד את היכולת שלנו כחברי כנסת לפקח אחרי פעילות הממשלה.
לא נעים לי להגיד לך, אבל היכולת שלכם לפקח על פעילות הממשלה כחברי כנסת מהאופוזיציה היא קטנה מלכתחילה, אז בוא. בסדר, אנחנו לא חיים באשליות.
אבל אנחנו עושים את המיטב, לפחות אני קורא את החומר, אני בא מוכן, אני מציף את הדברים, זה בסוף התפקיד שלי כפרלמנטר. זו פעם אחת, ופעם שנייה, יש פה באמת ביזה של הקופה הציבורית על ידי מגזר אחד, ומי שנותן לזה יד, אני באמת פחות בא בטענות לגפני.
למה ביזה? חבר הכנסת בליאק, בוא, אתם הייתם על השיבר, העברתם למי שאתם רוצים, הם על השיבר, סחתן, שיעבירו למי שהם בוחרים, הם חושבים שזה המקום, אז סבבה.
אז אני יכול להכות, קודם כל היקף הכספים הקואליציונים אצלנו, אני לא אומר שזה בסדר, כן, אבל אצלנו זה היה פי שבעה פחות. אנחנו לא
ועדיין היה, עכשיו, כן, בוא.
עדיין היה בסביבות 2 מיליארד שקלים, עכשיו זה 4 מיליארד שקלים.
זה לא מעט, כן? זה לא מעט גם.
לא, אבל שוב, אני לא מגן על זה, כן? אני רק אומר שהיקף כרגע הוא הרבה יותר גדול. ובאמת, לוקחים נניח השבוע, כן? אני הצפתי את זה בוועדה, למרות שבאוצר ניסו להסתיר את זה מחברי הכנסת. 12 מיליון שקל הועברו מתקציב של היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה.
הם טוענים שלא, אגב, הם טוענים שלא.
אז אני טוען שכן, כי שוב, אני קראתי את הפנייה והצפתי את זה, ובסוף, הרי מה בסוף היו כשעמדתי אותם על העבדות, אז באוצר אמרו שכן, אנחנו לוקחים את ה-12 מיליון שקל מתקציב היחידה, ומעבירים את זה לתקציב של משרד לשירותי דת, לפיקוח על הבנייה של מוסדות.
בבקשה. אתה רואה איזה רעיון יפה? יצירתי.
נכון, ואז הפניתי שאלה לנציג של המשרד לשירותי דת. יש לכם פקחים? לא. אתם עושים פיקוח? לא. אז לא צריך באמת לחשוב שאנחנו מטומטמים. כן, לקחו 15% מתקציב יחידה, שגם ככה היא עם תקציב רב, והעבירו למשרד לשירותי דת לסיורי סליחות, שבאמת אני לא השתכנעתי שזה כל כך נחוץ עכשיו.
אז אני אגיד לך מה שלי מפריע בעצם. לי לא מפריע שיעבירו כסף לחרדים, בניגוד למה שנאמר, הם אחי, אני לא מרגישה שהם פחותים או בעייתיים, כן? להפך. הם אחי, בשר מבשרים, ממש ככה. השאלה היא, איך הם בוחרים לחלק את הכסף שלהם, אוקיי? ועם זה לי יש קצת בעיה. אבל תכף אני אדבר על זה עם ישראל כהן, שהוא פרשן חרדי ברדיו קול ברמה, אבל אתה מבסוט מהאופן שבו הם בוחרים לחלק את הכסף? אתה אומר, אני מבינה שאתה לא מבסוט מעצם העברת הכסף אליהם, אבל מה שהם עושים איתו זה דבר שנראה לך הגיוני?
אני לא חושב שצריך לקחת כסף ממשרד הרווחה, שזה לצורך העניין, זה במשרד ללא עודפים.
לא, נניח הם לא היו לוקחים. לא היו לוקחים.
ולהעביר את זה 130 מיליון שקל לאברכים. אפילו לא למערכת חינוך לישיבות. אני לא מבין את זה, אני לא, באמת לא חושב שזה נכון. עכשיו, בואי נדבר על מערכת החינוך. אני לא חושב שזה נכון שבמערכת החינוך שלנו יש רשתות, שהן רשתות, שהן פוליטיות של יהדות התורה וש"ס.
אבל יש גם אצלנו, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, אנחנו חבר ועדת הכספים, אנחנו חייבים לעצור פה, אבל יש גם בתי ספר ייחודיים בחברה החילונית, וגם לזה צריך, אתה יודע, גם את זה צריך לקחת בחשבון. תודה רבה לך על הדברים. תודה, חבר הכנסת בליאק.
תודה.
הוא מצטרף אלינו ישראל כהן, עיתונאי ופרשן ברדיו קול ברמה.
שלום ליאת, לך ולמדינה.
שלום, שלום. אנחנו היינו בטלוויזיה, אני וישראל, והלכנו, התגוששנו קלות, כמו שאנחנו מתגוששים תמיד, אבל מכיוון שעכשיו אני ליד המיקרופון, אז אני אוכל לדבר כמה שאני רוצה, סתם. תראה, ישראל, כן, ישראל, תקשיב. הבעיה שלי היא לא עם הכסף שמועבר לכם, לבריאות. כל מי שיושב על השיבר כל פעם יכול לקחת לו כמה כסף שהוא מצליח. הבעיה שלי היא לאן מעבירים את הכסף. ואני אתן לך כמה רעיונות חליפיים, נקרא לזה ככה.
אוקיי.
הכסף חלקו עובר, למשל, להילולה של הבבא סאלי בנתיבות, להבטחת ההילולה באומן, לסיורי סליחות באלול. כשמהצד השני, ואני רוצה לקחת את בני ברק כמשל, אוקיי? מה אפשר היה לעשות בכסף הזה באופן חליפי? למשל, למגר את מכת החולדות שנושכות תינוקות בבני ברק, לתקן את תשתית הביוב, אתה יודע מה, לחזק את המבנים, גם מפני רעידות אדמה, וגם למגן אותם, אם חלילה תהיה מלחמה, ואני אומרת, תקשיבו, קיבלתם בוכתה של כסף, כמעט מיליארד שקלים, למה אתם לוקחים את זה לשטויות? תטפלו במה שיכול לסייע לאנשים שלכם לכל הרוחות.
ליאת, הסכמתי עם הרבה מהדברים שאמרת עכשיו במשפט, חוץ מהמילה שטויות. ולמה? ואני אגיד לך למה. כי נכון, יש לכל חברה את ה, את ה, את ה, מה שנגיד את הצרכים שלה, אבל יש גם את התרבות. יש לא מעט גם דברים שקשורים לתרבות ולמסורת.
מה תרבות?
סיורי סליחות. מה לעשות? זה תרבות חרדית. את מדברת על הילולת הבבא סאלי. לא כולם מתחברים, ואני לא בלהקות, אני מבין שה...
לא, המקום שלי הוא מקום שבא בטוב, הוא לא בטא בביקורת. תיקחו את הכסף, תעזרו לאוכלוסייה שלכם. החיים, פיקוח נפש, אבא שלי שהיה דתי היה אומר לי, פיקוח נפש דוחה אפילו שבת. אפילו שבת.
אז אני אומר לך, יש את הדברים שהם לא כולם מתחברים רק לתרבות של הקאמרי ושל הבימה. יש כאלה שהילולה בבא סאלי, עכשיו למשל, ההילולה במירון. בכלל מדובר בעניין בטיחותי שם.
זה מצוין, אין לנו ויכוח. זה חייב לעשות.
אגב, עיריית בני ברק השקיעה מהכסף שלה, ואני באמת הייתי מצפה, אני לא יודע, אני האמת, את נמצאת מה שנקרא בנבחי התקציב, את פרשנית כלכלית, יודעת יותר ממני. הייתי מצפה שבאמת הנציגים החרדים שבממשלה, שבכנסת, ידאגו לכיסוי הזה, אבל עיריית בני ברק, אני מה שאני רואה זה שיש שיפור עצום בסיפור הזה של החולדות, כי השקיעו 20 מיליון
שקל. ומה עם חיזוק מבנים? ומה עם ממ"דים? מה עם ממ"דים? הרי טיל אחד נופל בבני ברק, ישראל, זה נגמר, כי הכל שם מתפורר.
אני מסכים איתך, זה רק מלמד אותנו עד כמה הצרכים באמת של הציבור החרדי, של החברה החרדית, הם גדולים ומשמעותיים, ואני חושב שזה לא צריך לבוא על חשבון זה. סיורי סליחות זה חשוב, ובאמת ההילולה של הבבא סאלי חשוב, אבל אני מסכים איתך, לא פחות חשוב הסיפור הזה, של חיזוק מבנים, של התשתיות לקויות בחלק מהערים החרדיות, בעיקר נניח בעיר כמו בני ברק, ואני אומר, דווקא על זה, גם צריך לשים את הדגש, עד הרבה, אני לוקח את הדברים שלך ואומר, קחו את זה, הנציגים החרדים, תשלבו בכספים הקואליציונים שאתם לוקחים ומעבירים, אמורים להעביר לאזרחים, גם דברים כאלו כמו שאת דיברת עליהם, חיזוק תשתיות, חיזוק מבנים, חיזוק מערכת ביוב, החלפת כל הזה, הרי בני ברק נולדה ככפר.
בוודאי, גם באלעד, בבית שמש, אני לא מדברת איתך רק בני ברק, אני מדברת איתך על אנשים שחיים, אתה יודע, בסלאמס.
מסכים איתך לגמרי, אבל מצד שני, אני לא הייתי מוותר גם זה, כי יש עשרות אלפים שמגיעים לעלות לציון הרשב"י במירון, מאות אלפים.
לא, 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 ציון רשב"י אנחנו מוציאים בכלל מהמשוואה, אני לגמרי איתך, אני חושבת שזה צריך את חלק גדול מהתקציב להעביר לשם, זה הייתה מלכודת מוות לעשרות אנשים, זה אין בכלל מה לדבר, אבל אני מדברת איתך על הדברים שאפשר אולי היה לוותר עליהם ולהפנות את הכסף למקומות אחרים.
נכון, אני מסכים איתך, תשמעי עוד פעם.
חשבתי שנתווכח, מה עכשיו אתה מסכים איתי? מה זה?
לא, אנחנו מתווכחים את כמו סמרט בטלוויזיה, פה אצלך, אני יודעת אצלך המיקרופון, אני נזר מאוד, אני מכבד אותך.
ישראל.
וכמעט מסכים עם הכל.
ישראל קרוינג, מה חתימה טובה?
מה חתימה טובה?
עיתונאי ופרשן ברדיו, קול ברמה, תודה רבה רבה על הדברים. כן, 50 שנים למלחמת יום כיפור, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב למודי בן שח, איש עסקים ויזם, ערב טוב. אתה איתנו, מודי?
אני איתכם, כן.
היי, מה העניינים? אני שומעת אותך עכשיו מעולה, עכשיו מצוין.
מצוין.
מודי, אתה בן כמה כשפורצת מלחמת יום כיפור?
אני בן 22 וחצי, אני מ"פ בגדוד 17 בגולני.
ומה קורה, אני אספר לך את הזיכרון שלי כילדה בת כלום, ממש, כן. זיכרון של, אני לא זוכר, כאילו הייתי חצי תינוקת, אני זוכרת שלקחו גואש וצבו את הפנסים של המכוניות. זה איזושהי תמונה שחרותה לי, לא זוכרת יותר מזה כלום, כי הייתי ממש קטנה. איפה זה תופס אותך?
המלחמה תופסת אותי עם הפלוגה שלי בבסיס שנקרא בזק, פלוגת קורסמקים של גולני. זה היה אחרי שלפני כן הייתה צעדת שלושת הימים, ובצעדה הזאת זכינו מקום ראשון, וביום ראשון היינו צריכים לצאת לטיול הפרס, לטיול שקיבלנו כפרס על הזכייה בצעדת שלושת הימים, והיינו צריכים לנסוע לשרם. אז יצאנו הביתה, ואז הזעיקו אותנו מהבית, ועוד אנחנו נחים בבסיס ביום כיפור, פורצת למלחמה.
ומה קורה? מהרגע הזה אתה לוקח את החיילים שלך ועולה לכיוון החרמון, נכון?
לא בדיוק, זה לקח ממוצאי שבת עד יום שני בבוקר כשעלינו לחרמון, ועלינו לחרמון בגלל שהגיעו אנשים ממוצב החרמון ששרדו שם את ההתקפה של הקומנדו הסורי וניסו להיחלץ מהמוצב בלילה, והם הגיעו לאחד המוצבים של צה"ל בשטח ודיווחו למח"ט שלנו, לאמיר דרורי ז"ל, שעדיין יש כ-30-40 חיילים ישראלים בתעלות שמשוועים שיחלצו אותם.
אוקיי,
ואז המח"ט מקבל אישור מפיקוד צפון, ואנחנו עולים בזמן שרמת הגולן רותחת כולה בקרב הישרדות, בעיקר של השריון הישראלי נגד השריון של הסורים, ואנחנו עולים לחרמון על מנת לנסות לכבוש אותו. אנחנו עולים בלי ארטילריה ובלי מודיעין ובלי אוויר, בקרב שחשבנו שהוא קרב הצלה, ועולים ומנסים, עולים בכוחות לא מספיק מוגברים כפי שהתברר בסופו של דבר. בסופו של דבר יש לנו הרבה מאוד נפגעים, היו 23 הרוגים בקרב הזה ועוד מספר כפול.
ואתה נפצעת, נכון?
אני נפצעתי קל ולא פונתי, כן.
כן, והמשכת למרות הפציעה הקלה אמנם,
אכן.
להמשיך ולהילחם.
אכן.
ומפקד חטיבת גולני, אמיר דרורי, שיבח כן. את הפעילות שלך שם. אתה, כן, ואתה עוד המשכת והשתתפת בקרבות הבלימה והתקפת הנגד, בקרב ההבקעה לרמה הסורית. כמה זמן היית סך הכל בשטח?
כל המלחמה. מהשלישי לחודש עד ה-22.
אתה יודע, אני חשבתי איך אני מקשרת את הרעיון איתך, את האיש עסקים, מוכר, ידוע, למה שקורה עכשיו, וחשבתי על ההיבריס, על אולי התחושה שהייתה לכולם לפני פרוץ המלחמה הזאת, שאף אחד לא יכול עלינו, שכולם פוחדים מאיתנו, ואז חטפנו מכה. וחשבתי על מדינת ישראל היום, אף אחד לא יכול עלינו, אף אחד לא יכול על הכלכלה שלנו. האם אנחנו עשויים, עלולים לחטוף מכה כמו שחטפנו ביום כיפור אם לא נתעשת?
תראי, ענווה זה דבר שתמיד טוב, ותמיד טוב להשתמש בו, וההיבריס הוא תמיד דבר גרוע. אני לא מקבל את העובדה שההיבריס היה ככל הצבא הישראלי. ההיבריס היה בעיקר בדרגות הגבוהות אצל האלופים והפוליטיקאים, והדרגות הגבוהות ביותר, הדרג הנמוך, הדרג הממפאים, המגדים, אפילו המחטים, היה דרג שהיה מאוד מוטרד, הוא היה דרג צנוע, הוא לא דיבר דיבורי רהב, והוא כל הזמן טען לאי מוכנות הצבא. היום נהוג מאוד לספר על הבעיות שהיו לעם ישראל ולצהל במודיעין שלו. אבל לצהל היה גם בעיות אחרות, היה בעיות של ציוד לא מספיק, של חוסר תקציבים, של חוסר אימונים.
רק נדמה לי, כן, כאן נדמה לי מודי וזמננו לצערי הסתיים, שהפער הזה בין מה שקורה בשטח לבין מה שאנחנו חושבים או אנחנו מדמים להיות, אולי זאת הבעיה. מודי בן שח, איש עסקים ויזם, שהיה מ"פ קורס מ"כים בגולני במלחמת יום כיפור. אני מודה לך מאוד על הדברים, גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה גם לכם.
תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים מיד. אתם מכירים את אלה שבאים להופעה של הזמר האהוב עליהם וכאילו נקראים מהתרגשות? זה מה שקורה לי עכשיו. שלום ליניב לניס, מייסד טיסות סודיות. מדובר על אני, מועה. באמת מעריצה שרופה, אתם באפליקציה שלי בזה, קופצים לי כל הזמן, כל דקה וחצי. כן, אתה יודע, מה אני אעשה?
אנחנו מתקדמים לפזר טוב.
כן, אתה רואה, בום, קלטתם נכון. עכשיו אני רוצה לנצל את היותך איתנו, ולשאול אותך מה עושה אדם שמחליט שבא לו לטוס ככה ספונטנית ביום כיפור, יש גם גשר בין כיפור לסוכות עם הילדים, שווה השנה לחכות לרגע האחרון? יש בכלל מציאות או ש...
תמיד יש מציאות מסורתית, למרות הגשר. אני חושב שיום כיפור הוא אחד הימים הכי לא פופולריים לטוס לחול. אז אם כבר החלטת לעשות את זה ברגע האחרון, אז אתה כנראה לא תשלם יקר מדי. יש עכשיו מחירים די אטרקטיביים של בין 100 ל-150 דולר לקפריסין ויוון וטורקיה וכל היעדים שסובבים אותנו.
וואלה.
אם אנחנו אפילו קצת נוסיף לתקציב שלנו, נוכל גם להגיע למזרח אירופה, אם זה בולגריה או צ'קיה.
אבל איך יכול להיות, אתה יודע, השנה שעברה לא היה, אי אפשר היה להכניס גרגיר אורז למטוס, מה קרה?
אז שנה שעברה היה פה איזשהו כשל שוק מטורף, בעצם היה כאן ביקוש אדיר של אנשים שלא טסו כבר שנתיים בגלל הקורונה, והיו מוכנים לטוס בכל מחיר, והם רכשו כל מושב על כל מטוס שרק נימי מבן גוריון, וראינו את התורים ואת המטוסים העמוסים.
היו כאלה שנגררו בזנב של המטוס, ראיתי אותם, רק שיקחו אותם, נו.
זה נכון, ומה שקרה זה שהוסיפו כל כך הרבה קווים וכל כך הרבה מושבים, והקיבולת של נתב"ג גם עלתה, שפתאום יש הרבה מאוד, למרות שגם הביקוש עלה דרך אגב, אנחנו שוברים את השיאים של שנה שעברה, יש היצע הרבה הרבה יותר גדול, והוא התעלה על הביקוש הפעם.
אבל המחירים לא נורא זולים, אתה יודע, היום ראיתי כתבה בדימרקר, שאמרה שאפשר ליוון בסוכות ב-120 דולר, חיפשתי יוון בסוכות גם אצלכם, גם, לא אצלכם, אני לא אומרת, אבל שתדע, ולא מצאתי יוון בסוכות ב-120 דולר לכרטיס טיסה.
המחירים האלה באמת לא קיימים, וזה כבר לא עניין של ביקוש וצערי. זה שסוכות יוון יכול לעלות 300 דולר, אלה לא מחירים שבדעתי הם מאוד מאוד יקרים. בשנה שעברה הם עלו 800.
אז אפשר להיכנס... שוכחים דברים קשים, מה באמת?
אז אפשר גם להיכנס לפרופורציות, אבל גם מי שיחכה לשבועיים אחרי סוכות, אז הוא יקנה ב-40.
לא, אבל אם אני נניח מחכה לסוכות עצמה, אתה חושב שתהיה צניחה או לא משנה, ליום כיפור או ל... האם ממש סמוך לתאריך המחירים צונחים, או ש...
זה מאוד תלוי בביקוש של החג. סוכות זה התאריכים הכי מבוקשים בעונה הזאת.
הבנתי.
ולכן... יכולים להיות כאן, פה ושם מציאות למי שבאמת גמיש ולא אכפת לו לאן הוא יטוס ובאיזה יום הוא יטוס ובאיזה שעה הוא יקום בבוקר בשביל להגיע לטרמינל.
אבל אתה לא רואה איזה כאילו ירידה שתהיה
מדהימה. לא, וגם בטח לא המחירים שהזכרתי עכשיו ליום כיפור לצורך העניין. אנחנו לא נראה מחירים כאלה בסוכות.
וואלה, זאת אומרת, מי שרוצה לסוכות צריך לשלם $300 לפחות, אפילו ליוון.
אלה המחירים, ועם המחירים האלה, שהם לא זולים, כן? ולא רוצים לעמוד בזה, אז גם שימתינו שידחו את התוכניות שלהם. כי לדעתי, לא בכל מחיר.
אתה צודק. אגב, תגיד כבר להזמין לקיץ הבא, לפסח, לחנוכה.
זה מאוד תלוי במחיר, לחנוכה בוודאי, לתאריכים המבוקשים של פסח, כן? לקיץ הבא המחירים לטעמי עדיין לא התייצבו לחלוטין, ויש אפשר עוד קצת לחכות, אבל לא הייתי מחכה יותר מחודשיים, שלושה, ארבעה גג, במיוחד לתאריכים המבוקשים של סוף אוגוסט, שכבר אין מסגרות, וכולם רוצים להתופף בדיוק באותם התאריכים.
טוב, יניב, אני שומר את הטלפון שמופיע לי כאן לידי, כדי שאני אוכל להתייעץ איתך. יניב לניס, מייסד טיסות סודיות, תודה רבה רבה על הדברים. תודה.
וכן, תודה נעימה.
ואלדה תמיר, תמיר פישמן, מה העניינים?
טוב, גם אני רוצה טיסה סודית.
אתה רוצה טיסה סודית? מותק, תהיה כמוני, הגרופי של האפליקציה, כל היום, קופצים, טק, 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 עכשיו מה זה, עושה חשק, כל הזמן אתה רוצה לטוס, כל הזמן אתה בודק, מכיר? תגיד רגע, כן, נו מה נעשה, תגיד רגע, אני מבינה שהיום ריבית בבריטניה, במעבר חד מאוד? החלטת ריבית, כן.
כן, גם בבריטניה החלטת ריבית, כנראה תשאר אותו דבר, כי הנגיד האמריקאי השאיר את הריבית אותו דבר, דיברו על עוד עלייה, אנחנו רואים התחזקות של הדולר, ירידה קצת כמה ימים כבר האמת בבורסות בחול, בשל הציפייה.
למה ירידה? רגע, שנייה. הנסדק היה אדום, נכון? עכשיו, למה ירידה? זאת אומרת, אם הנגיד האמריקאי לא הוריד את הריבית, לכאורה הייתה צריכה להיות שם שמחה גדולה?
כן, אבל את יודעת, הציבור, במיוחד הציבור, בוא נקרא לו הפחות מקצועי, כאילו התאכזב מזה שנאמר בדברים, שאולי תהיה עוד עלייה אחת. אני חושב שאת יודעת, צריך להסתכל על הדברים בצורה תהליכית, ובצורה תהליכית מכוללת, אנחנו לקראת סיום תהליך עליית הריבית, אנחנו רואים שזה, האינפלציה בסך הכל יורדת, אנחנו צריכים להסתכל קדימה באופטימיות, ואני חושב שהשווקים ישקפו את זה ברבעונים הבאים.
הבנתי אותך. תגיד רגע, איך הבורסה שלנו היום? דיברנו על כל הבורסות, רק את שלנו לא הזכרנו?
כן, הבורסה שלנו ירדה כ-0.2 עד 0.6, תלוי במדדים השונים. דולר פחות או יותר 3.2, יציב, במגמת עלייה כבר הרבה מאוד זמן, אני חושב שגם כאן אין שינוי.
מילה אחת אני רוצה איתך, יש לי עוד ממש דקה, על אותם אנשים שנכנסו להלוואות שהם מתקשים להחזיר, בין אם זה במשכנתאות, בין אם זה, לא יודעת, הלוואות שהם לקחו כדי לנסוע לחול, דיברנו על חול, והם פודים את קופות הגמל שלהם, שזו טעות איומה, נכון? אנשים, אל תיגעו בקופות הגמל, אלא אם הכסף שם נזיל, ואין לכם בעיה להוציא אותו, כי אחרת ישלמו 35% מס.
כן, נכון. אז התופעה הזאת היא לא מומלצת, לא נכונה, עדיף תמיד למחזר הלוואה, לחסוך קצת בהוצאות. אם ניתן, את יודעת, אם לא ניתן, אז לא ניתן, אין מה לעשות, אבל בגדול, הגמל, אם הוא לא נזיל, זה 35% מס, שכואב הלב, ולכן צריך לעשות...
זה גם הכסף שלנו לעת זקנתנו, אתה יודע, אנחנו לא נוהגים לחשוב שנגיע לשם, אבל כן, כולנו כנראה נגיע לשם.
אנחנו צועדים לשם כל יום.
נכון, נכון. אלדה תמיר, תמיר פישמן, תודה רבה. תודה, תודה. ותודה רבה, אני רוצה להודות גם לאורחים ולמפיקים, מלי בנימינו ויואב כהן, אחראים על השידור אילי קונפלד וסתיו קורנס, ובדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו ואלי עזר בן יהודה, ושני אנשים שלעולם, לעולם לא הזדקנו, נמצאים פה איתי, ממש. שלום לך רוני ברו.
שלום וברכה.
ושלום לך אריאל דאט.
שלום, ואל תבני על זה שלא נזדקן.
לא, 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 אתם אין, זה כפו, נגמר.
שמה אנחנו לא?
שלא נזדקן.
אבא שלי היה נוהג לומר, זה לא יפה לומר בערב יום הכיפורים, שהסונים שלי לא יזדקנו. תחשבי על זה.
אני אחשוב, אני אאחל לכם גמר חתימה טובה, חברים.
ותזדקני בנחת.
אני כן, אני אזדקן, מה אני אעשה? ביי, ביי.
שנה טובה.